אנחנו עוסקים באיסי בן יהודה, בגלל ש זאת הזדמנות לפתוח שאלות רוחב, גם באופן כללי ביחס להלכה, וגם ביחס להלכות שבת עצמן. זאת אומרת, האמירה של איסי בן יהודה מציבה את כל המערכת של אבות ותולדות בשבת באיזושהי פוזיציה אחרת ממה שהיינו רגילים אליה, וזה קצת מפתיע שלא רואים טביעות אצבע של העניין בפוסקים וכולי, זה שאלתי אתכם גם בדף, אז נדבר על זה, נדבר על הדברים האלה היום. אוקיי, אז הברייתא שמגדירה את ארבעת הרשויות, שבה אנחנו עוסקים בשיעורים האחרונים, מוזכר שם, אחרי שמגדירים את רשות היחיד ורשות הרבים, מוזכר שם הדין, שאם הוציא והכניס בשוגג חייב חטאת, במזיד, אנוש קרת ונסכל. אוקיי? ככה בתוך הדברים. ועל זה שואלת הגמרא אצלנו בוו עמוד ב', אמר מר, אם הוציא והכניס בשוגג חייב חטאת, במזיד אנוש קרת ונסכל, בשוגג חייב חטאת פשיטה. אז אומרת הגמרא, במזיד אנוש קרת ונסכל הצטריך עליה. זאת אומרת, נכון, החטאת זה פשיטה, אבל אנוש קרת ונסכל זה מה שהיה צריך. שאלה מעניינת למה? למה הקרת והסקילה, הגמרא באה, אחרי זה נדחה גם, אבל באה ואמינה, הגמרא רואה בזה חידוש יותר גדול מאשר חיוב החטאת. להפך, אני חושב שבמובן מסוים, בחיוב החטאת יש יותר חידוש מאשר בקרת ובסקילה, כי בחיוב החטאת תמיד עולה השאלה של חלוקה לחטאות, שעולה גם פה בסוגיה, ובקרת ובסקילה זה לא עולה. כשאתה חייב מיטה, אתה חייב מיטה פעם אחת, אין שתי מיטות. אז דווקא בחטאת היה יותר מקום לראות איזשהו סוג של חידוש, אבל הגמרא מיד דוחה את זה, היא אומרת, הנה מפשיטה. כן, זה לא תירוץ, בקיצור, גם זה פשיטה. השאלה מה הייתה בכלל אהבה אמינה, אבל זה מה שהגמרא אומרת, אז בקיצור, אין בזה שום חידוש. ואז אומרת הגמרא, אקא משמלן כדרב, דאמר רב, רב, אני מזכיר לכם, מבחינת למקם אותו היסטורית, אז רב, נכון, רב הוא דור ראשון של המוראי בבל, שהוא בעצם נחשב גם חצי תנא. רב תנא הוא פליג. אז לפעמים כשרב חולק על תנאים, הגמרא אומרת, לא נורא, רב הוא גם בדור התפר בין תנאים לבין המוראים, יש לו איזשהו סטטוס שמאפשר לו גם לחלוק על תנאים. כן, אנחנו בזום. יש גם זום, ולא רק שיש גם זום, אלא הכיתה לא מותאמת, דיברנו על זה קודם. כיתה לא מותאמת, אז גם מי שיושב פה בעצם לומד איתי בזום, כל העסק חסר אותה. בסדר, אבל כל עוד אתה לא יכול לעשות את זה. אתה אומר, כל עוד אי אפשר, לא מחייבים את כולם, אז יהיה גם זום, זה לא, אין מה לעשות פה. טוב, בכל אופן, נחזור אלינו, אז רב בעצם ממוקם היסטורית, רב עוד ישב בבית הדין של רבי, ודודו רבי חייא גם. ואז הוא ירד לבבל, בן אחי ירד לבבל, הגמרא בסנהדרין ידועה, כשרב יורד לבבל, בעצם מתחילה השושלת של המוראי בבל. אוקיי? אז רב ושמו את זה הראשונים שבהם. רב. רב הוא היה הדור ראשון של המוראי בבל, שיש לו עוד סטטוס של מישהו שיכול גם לחלוק על תנאים. רב תנא הוא פליג. למה זה חשוב? כי ההיתר לכתוב את תורה שבעל פה נעשה על ידי רבי. רבי יהודה הנשיא, שזה בעצם, נגיד, דור אחד לפני רב, רב עוד פגש אותו, אוקיי? עכשיו, מגילת הסתרים הזאת, שמוצאים אותה בי רבי חייא, רבי חייא זה דודו של רב, והיא מביאה מימרה של איסי בן יהודה, שהוא בעצמו תנא דור חמישי, זאת אומרת, עוד לפני רבי, לפני היתר של כתיבת תורה שבעל פה, ושם כתוב שאבות מלאכות 40 חסר אחת, ואינו חייב אלא אחת, אוקיי? אז מה פשר העניין הזה? זאת אומרת, הייתה איזושהי אהבה אמינה שמי שיעשה אפילו את כל המלאכות כולן בשוגג בשבת, יתחייב חטאת אחת, אוקיי? עכשיו, מי ששכח ששבת היום, אז באמת חייב חטאת אחת, בלי קשר לחילוק חטאות, כי זה שגגה אחת, אז שגגה אחת מביאים חטאת אחת. אני לא, בכוונה לא הכנסתי אתכם לעניין חטאות פה, כי זה סיבוך בפני עצמו. אם הוא עשה שתיים, כמה חטאות הוא מביא? כמה חטאות הוא מביא? הוא עשה שתי עבירות.
לא אכפת לי, כי זה שבת אחת.
אז מה?
למה
מונים
את
המלאכות? לא, רגע,
אם אכלתי חזיר ואחרי זה גם אכלתי חלב, עשיתי איסור. על כל איסור יש עונש. אז אם יש שני איסורים, יש שני עונשים.
אבל האיסור גם
חילול שבת. חיללתי פעמיים את שבת. חיללתי שבת בבוקר וחיללתי שבת אחרי הצהריים.
אני רוצה להגיד למה הספירה היא לא אחרת. למה הספירה היא לא לפי שבת?
למה לפי שבת? נגיד שאני, נגיד שיש רק אב מלאכה אחד בשבת, נגיד רק הוצאה. עכשיו עשיתי הוצאה בבוקר ועשיתי עוד פעם הוצאה אחרי הצהריים. כמה עונשים מגיעים לי? שבת אחת, אבל עשיתי פעמיים, עשיתי שני איסורים. עשיתי שני איסורים, מגיעים לשני עונשים.
יעל, האיסור הוא לא על השבת אלא על האדם.
הנה החיסרון של הפורמט. אז רגע, יעל, גמרת?
אני אומרת, השבת כבר מחוללת.
אז מה? מה זה מחוללת? יש איסור אחד. אם אכלתי פעם חזיר, מותר לי אחרי זה לאכול עוד פעם חזיר. לא, לא נכון, גם ביום כיפור, אם הוא יאכל בבוקר ויאכל אחרי הצהריים, הוא עבר שני איסורים.
אבל אם זה היה כל כך פשוט, לא היו דנים על זה בהמשך, גם בצהל גדול, ששם בדיוק
נכולה. לא, לא, היא שואלת עוד לפני הדיון, בכלל על מה הדיון, עזוב את החלוקה לחטאות והכל, יש פה שבת אחת, אז זה איסור אחד, זה לא יכול להיות. עכשיו השאלה היא, אז מה כן?
זה מה שבאתי לומר.
כאשר אדם לא יודע ששבת היום, אז גם אם הוא עושה כמה מלאכות באותה שגגה, הוא חייב חטאת אחת. למה? כיוון שמספר החטאות הוא כמספר השגגות. ואם אתה שגגת בזה שהיום שבת ומכוח זה עשית כמה עבירות, החטאת שאותה אתה מביא היא אחת. בגלל שמספר השגגות שלך הוא אחד. אבל אנחנו מדברים, לא, אני יודע ששבת היום, שכחתי שאסור לצוד ושכחתי שאסור לברור.
מה? אז אולי שאתה לא פשוט. תראי, זה מבררת.
במשנה בכלל גדול, בסדר, אבל עכשיו השאלה היא מה הברייתא מקדשת. במשנה בכלל גדול ודאי צריך להגיד את זה.
אני חושבת שחשוב אולי להבחין שהשבת היא לא הנושא פה, הנושא פה זה האדם. כמו שיש לי ילד קטן, הוא יכול לחלל שבת או בוא, הוא יכול לחלל שבת. העניין הוא על האדם היהודי הבוגר, הוא נאסר בחילול שבת, כמו שהוא נאסר באכילה ביום כיפור. אז אני לא מסתכלת על השבת, אני מסתכלת על הבן אדם.
אם הבן אדם עשה כמה עבירות, אז מגיע לו...
בדיוק.
אז הטענה היא בעצם שכיוון שאיסי בן יהודה אומר שאם אתה עושה 39 אבות מלאכה, אבל לא ב-39 שגגות, לא בשגגה אחת, זאת אומרת, אתה יודע ששבת היום, אבל שכחת שאסור לכתוב, ושכחת שאסור לצוד, ושכחת שאסור לברור, וכן הלאה, ואת כל העבירות האלה עשית, לא משנה, זה גם יכול להיות גם על שתיים. אבל מדברים על 39 בשביל להראות את כל את המגוון הכי רחב, אז הייתי חושב שאתה מביא 39 חטאות, כי יש פה 39 שגגות, 39 מלאכות שאותן כל אחת מהן שכחת. אומר איסי בן יהודה, אינו חייב אלא אחת. למרות שהוא עשה בעצם 39 מלאכות, ב-39 שגגות, הוא חייב חטאת אחת. זה בעצם בשפה התלמודית, ההלכתית, נקרא שאין חילוק מלאכות. מה הכוונה אין חילוק מלאכות? המלאכות לא חלוקות זו מזו ולא מהוות איסורים נפרדים. אלא זה בסך הכל אותו איסור. וכיוון שכך, אז אין פה 39 שגגות, יש פה שגגה אחת. שאסור לך לעשות.
אבל לא בטוח שזה הסיבה.
עוד פעם?
לא בטוח שהסיבה כאן היא בגלל שאין חילוק מלאכות.
אלא?
זאת אופציה שיכולה להיות הסיבה, אבל יכולה להיות סיבה אחרת למה חייבים חטאת אחת.
שמה?
למה אני חושבת שחייבים חטאת אחת? כן. אני לא כל כך יודעת, לפי מה שהבנתי בהמשך, שיכול להיות שבכלל כל החטאות הן בספק.
לא, 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 רגע, רגע, שנייה. זה נדחה, ואז אנחנו הגענו לסיפור אחר.
כן, כן, אבל כשאומרים אין חילוק מלאכות, זה פשוט אופציה.
לא, לא אופציה. כרגע בגמרא מה שכתוב זה שאין חילוק מלאכות.
טוב, בסדר.
אחרי זה פירוש אחר, נדבר.
אוקיי.
כרגע בגמרא אין חילוק מלאכות. זה מה שאומרים פה. מה זה אומר אין חילוק מלאכות? אין חילוק מלאכות פירוש הדבר, נגיד, אם אני שכחתי שאסור... רגע, אם אני שכחתי שאסור לצוד, אוקיי? והלכתי לצוד בבוקר, ואז צדתי גם אחרי הצהריים. אחד הלך לצוד, אחד הלך לתפוס אותו, כן? אז זה הולך שם משהו. אז הלכתי לצוד גם אחרי הצהריים, באותה שגגה, לא נזכרתי באמצע באיסור הצידה, כן? באותה שגגה. אז שם אני מביא חטאת אחת, נכון? כי זאת שגגה, מה שגגתי? באיסור צידה בשבת. עכשיו, בבוקר צדתי ואחרי הצהריים בררתי. אז פה זה יהיה תלוי. אם יש חילוק מלאכות, אז פירוש הדבר שצידה וברירה הן שני איסורים שונים. ואם כך, אז לשכוח שאסור לצוד ולשכוח שאסור לברור, אלה שתי שגגות. והן מחייבות שתי חטאות. אם כל איסורי המלאכה בעצם זה איסור אחד, לא משנה שפעם אחת צדתי ופעם אחת בררתי, זה כמו שצדתי ואחרי הצהריים עוד פעם צדתי. כי לצוד ולברור זה בסך הכל מימושים שונים של איסור אחד, איסור מלאכה, איסור כללי.
אבל אם
צדתי...
כי
זאת שגגה אחת.
אבל אם צדתי, כאילו שכחתי שאסור לצוד, צדתי, ואחרי צהריים עוד פעם שכחתי שאסור לצוד וצדתי, אז אני כבר מביאה שניים.
נכון, כי יש לך שתי שגגות.
כן, אז כאילו פשוט זה...
אז חילוק החטאות, חילוק מלאכות או חילוק לחטאות, תמיד מדבר מה קורה כאשר אני עושה את זה בעצם בכמה שגגות. אם אני עושה את זה בשגגה אחת, אז בכל מקרה זה חטאת אחת, לא משנה אם יש חילוק מלאכות או אין חילוק מלאכות. כי זאת שגגה אחת, שכחתי ששבת היום. וזה מה שהשגגה שעומדת בבסיס כל העבירות שאותן עשיתי. אבל אם אני יודע ששבת היום, אני רק שכחתי שאסור לצוד בשבת. אז אם צדתי בבוקר וצדתי אחרי הצהריים באותה שגגה, לא נזכרתי באמצע, עדיין אני מביא חטאת אחת, כי זאת שגגה אחת. מה קורה אם צדתי בבוקר ובררתי אחרי הצהריים? כאן זה יהיה תלוי. למה? כי אם יש חילוק לחטאות, חילוק מלאכות, אז זה אומר שבעצם כל מלאכה היא איסור נפרד. ואם כל מלאכה היא איסור נפרד, אז בעצם עשיתי פה שתי שגגות, שכחתי את האיסור א' ושכחתי את איסור ב', איסור צד ואיסור בורר. אז אם ככה אני צריך להביא שתי חטאות. אם אין חילוק מלאכות, אז התפיסה היא שבעצם האיסור בשבת זה איסור מלאכה. אסור לעשות מלאכה. מה זו מלאכה? צידה, ברירה, עדה, שקוצר, מה שאתם רוצות, אבל זה לא משנה, זה מימושים שונים של אותו איסור. אז בעצם לשכוח שאסור לצוד, זה אותו דבר כמו לשכוח שאסור לברור. פשוט לשכוח שיש איסור מלאכה בשבת. אז לכן זה חטאת אחת. זה השאלה אם יש חילוק לחטאות או כן, ובאה והגמרא אומרת שדברי איסי בן יהודה בעצם אומרים שאין חילוק מלאכות לחטאות. בסדר? אין חילוק חטאות בין מלאכות בשבת. זאת הייתה אהבה אמינה. אומרת הגמרא, רגע, אני לא שיתפתי את הקובץ. הגמרא דוחה את זה. הגמרא אומרת, איני, ואתנן, אבות מלאכות 40 חסר אחת. זה משנה בפרק כלל גדול. והבינן בה, מניין עלם עלי. כן? שואלים שם בגמרא, בדף עין ג' עמוד ב', שואלים שם, מניין עלם עלי, למה צריך להגיד 40 חסר אחת? אתה מונה את כולן, אני גם יודע לספור. למה אתה סופר לי אותם ואתה אומר לי שיש 39? ואמר רבי יוחנן, שאם עשאן כולן בהיעלם אחד, חייב על כל אחת ואחת. אוקיי? בעצם הוא עשה את כולם, אז הוא חייב על כל אחת, זאת אומרת שיש חילוק חטאות. המספר במשנה בא ללמד שיש חילוק חטאות. אם כך, אומרת הגמרא, לא יכול להיות שאיסי בן יהודה בא לומר שאין חילוק חטאות, כי הרי יש משנה מפורשת שיש חילוק חטאות, זה מדויק במשנה. עכשיו... בדיוק. עכשיו פה עולה כמובן השאלה, הרי איסי בן יהודה היה טנא, אגב, טנא שמקורו בבלי, זה מאוד נדיר, לכן הוא היה יצור מוזר, האיסי בן יהודה הזה, הוא בא מעיר בבלית, הוא צהל נדמה לי, ועלה לארץ ישראל, ובעצם תפקד כטנא, זאת לפני עולם התורה הבבלי, לכן בשביל ללמוד הוא היה צריך כנראה להגיע לארץ ישראל, אבל הוא חכם שמקורו בבלי. מה? נכון? הילה זה הרבה קודם, זה עוד תקופת גלות ראשון, זה עוד יכול להיות שעריות של חכמים שהיו שם בבית ראשון, החרש והמסגר. אז זה, אבל בסדר, כן, בכל אופן, אז הוא היה טנא, זה מה שאומרת הגמרא. מה? כן, 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 שיבואות מקורות. נתתי לכם לינק, אתם יכולות להסתכל, בלינק שם מופיעות עוד מימרות, שלא אני אזכיר אולי טיפה, כי באמת הוא היה איש מעניין, הוא עסק בכמה נקודות מאוד רגישות של ההלכה. זאת אומרת, באיך לקרוא את התורה, למשל שהפיסוק לא מוכרע, יש לו שם איזה מימרה. הוא ככה נגע בנקודות מאוד רגישות, וגם פה במובן מסוים, עוד רגע. בכל אופן, אז...
אני חושב שהוא מהנשיאים. כן, אני חושב שהוא קשור.
מהנשיאים? למה נשיאים?
הוא גם
נשיאים. מהאיסיים, לא הנשיאים. לא, לא, זה השם שלו, נכון. איסי, ההנחה המקובלת היא שזה בעצם הטיה בבלית לשם יוסי. אוקיי, בכל אופן, אז הגמרא בעצם אומרת שזה לא יכול להיות שהוא חולק על המשנה, והשאלה שבאמת עולה פה זה למה, הרי הוא טנא. טנא יכול לחלוק על משנה. אז פה אני מדלג...
אבל עובדה שגם הוא עונה את ה...
נכון, אז תראו את התוספות, תוספות ואמר רבי יוחנן, רואות?
כן.
אין צריך לפרש דפריך דמיסטמה לא פליג איסי עלה, אלא מדברי איסי נמי יש לדקדקן. מדקני מניינה, כדי דייק לקמן בכלל גדול. אומר התוספות, אין צריך להגיד שבהכרח איסי, יש פה הנחה שאיסי לא חולק על המשנה. לא צריך להניח את ההנחה הזאת, כי אותו דיוק שאנחנו עושים במשנה, אפשר לעשות גם בדבריו של איסי עצמו. הרי איסי עצמו מדבר על 39 אבות מלאכה.
אז לא היה צריך למנות אותה, אם הוא לא חושב שכולם...
נכון, לכן גם באיסי עצמו אפשר לעשות את אותו דיוק שיש חילוק לחטאות. השאלה המעניינת היא, אם זה כך, אז למה הגמרא מביאה דווקא את המשנה, שתדייק את זה באיסי עצמו? הרי אם המשנה אין ראייה, כי על המשנה הרי הוא יכול לחלוק, הוא טענה. והקושייה היא בעצם בגלל דיוק בלשונו שלו, נו, אז למה אתה לא מביא את לשונו שלו? בשביל מה אתה נזקק למשנה ששם יכול להיות שהוא חולק עליה?
רגע, מה הדיוק בלשון שלו? אני לא צריך להבין מה הדיוק אצלו בלשון שיש חילוק חטאות.
המימרה של איסי, מצאתי מגילת סתרים, אני משחיר עוד פעם, את רואה? מצאתי מגילת סתרים בעיר רבי חייא וכתוב בה, איסי בן יהודה אומר, זה הלשון של איסי בן יהודה, אבות מלאכות 40 חסר אחת, ואינו חייב אלא אחת. אז גם פה כתוב ערבות מלאכות 40 חסר אחת. וגם פה אפשר לדייק בשביל מה אתה משמיע לי את כל הסיפור הזה.
רגע, אבל הוא אומר שחייב על... הוא אומר פה בינו חייב אלא אחת, זאת אומרת שאין חילוק חטאות.
נכון.
אבל הגמרא טוענת שהוא לא חולק.
מה מקשה? הגמרא הניחה שאיסי בן יהודה אומר שאין חילוק חטאות. אומרת הגמרא זה לא יכול להיות. למה? אז היא מביאה את המשנה בפרק כלל גדול, אבל בשביל להוכיח שזה לא יכול להיות, לא צריך להגיע למשנה, תוכיחי שזה לא יכול להיות מלשונו של איסי עצמו.
אבל זה שהיא מביאה את הכלל גדול, היא מראה שלא נחשוב שיש מחלוקת בין איסי בן יהודה לרבי יוחנן.
אנחנו לא צריכים לחשוב, להפר. ברגע שתראי לי שאצל איסי בן יהודה עצמו מדויק, כך ממילא גם לא נחשוב שיש מחלוקת. זה ברור.
אבל כן יש מחלוקת, כי איסי חושב שלפי איסי, יש חילוק חטאות ולפי רבי יוחנן אין.
אבל הגמרא מקשה על זה. הגמרא חשבה שלפי איסי בן יהודה אין חילוק חטאות. אומרת הגמרא זה לא יכול להיות כי הרי רבי יוחנן אומר שיש. זאת אומרת יש פה איזושהי הנחה שאיסי לא חולק על רבי יוחנן. בקושייה של הגמרא. בסדר? אז אני, תראו, צריך לקרוא את הגמרא אחרת. הגמרא אומרת, וזה הרבה פעמים בגמרא, הגמרא מתכוונת, כמו שתוספות מסביר, להוכיח את זה מדברי איסי, לא מהמשנה. רק מה ההוכחה? עושים דיוק בלשונו של איסי, הרי כתוב 40 חסר אחת, מניין הלמד. אומרת הגמרא, אותו דיוק שעשו בדף עין ג' עמוד ב', הרי שמה הגמרא אמרה את אותה לשון. והבינן בה, והרי שמה הקשנו, מה למה צריך את המניין? תיישם את זה על פה. אחרת הגמרא לא הייתה צריכה להגיד את כל הוהבינן בה. הגמרא, מה הייתה צריכה להגיד? והאמר רבי יוחנן אינו חייב, אלא אחת, חייב על כל אחת ואחת. למה היא מביאה את כל המסע ומתן הזה? מביאה את כל המסע ומתן הזה כדי להגיד לי, ההוכחה שלי זה מאיסי, זה לא מהמשנה. רק את אותו דיוק שרבי יוחנן עושה במשנה ומגיע למסקנה שלו שם, אני עושה על איסי כאן. זה ברור, לכן אני חושב שתוספות צודק לגמרי, זה לא דוחק, זה ברור שזה מה שהגמרא מביאה פה אחרת, אחרת לא היה צריך את כל... בהרבה מקומות, הגמרא בהרבה מקומות אומרת, והרי ראינו בכך וכך ושאלנו על זה הרי כך וכך. תיישם את כל המסע ומתן שעשית שם, תיישם פה. אחרת לא היה צריך להגיד את כל הדרך שאיך הגענו למסקנה. תביא את רבי יוחנן, שאומר שחייבים על כל אחת ואחת, ותוכיח שאיסי לא יכול להגיד שאין חילוק מלאכות, אם אתה מניח שהוא לא חולק על רבי יוחנן. זה לא הנקודה. אין פה הנחה שהוא לא חולק על רבי יוחנן. זה מה שמעיר תוספות, וזה פשוט. אין פה הנחה שהוא לא חולק על רבי יוחנן, אלא מלשונו שלו אנחנו עושים את אותו דיוק שרבי יוחנן עשה מהמשנה שם. אוקיי? אוקיי, עכשיו זה, אז לכן דחינו את זה. ואז מגיעים לזה שיש מלאכה אחת שעליה לא חייבים, זה המסקנה, עוד רגע נגיע לזה. פסק זמן שנייה. לגבי חילוק לחטאות, חילוק מלאכות לחטאות, מה בעצם הנקודה? יש, הגמרא בעצמה מתלבטת בנושא הזה. למה? כי בתורה, מה כתוב? לא תעשה כל מלאכה. זה מה שכתוב. יש איסור על עשיית מלאכה. בפשטות, אם כתוב דבר כזה, ואני רואה במשנה אבות מלאכות 40 חסר אחת, או את רשימת אבות המלאכה, המסקנה המתבקשת היא שאין חילוק לחטאות. כי הרי בשביל לחייב חטאת, צריך שזה יהיה לאו בפני עצמו. עכשיו, כמה לאוים כתובים בתורה על מלאכה בשבת? אחד, לא תעשה כל מלאכה. כל המלאכות, האבות מלאכה השונות, זה בסך הכל מימושים שונים של עשיית מלאכה. מה זה עשיית מלאכה? זה לצוד, זה לברור, זה לקצור, זה לחרוש.
אתה עושה כל, כל דבר לחלק.
אז את עושה דרשות. אני אומר, לפני הדרשות, גם מה לא עושה את הדרשה הזאת, אבל אני אומר, עזבי את הדרשות, כרגע, מה הרקע? הרקע הוא שיש לב אחד. ברגע שיש לב אחד, זה איסור אחד. אין לי מקור ל-39 איסורים. עכשיו, אי אפשר לחייב לא סקילה ולא חטאת ולא עונש אם אין פסוק בתורה שאוסר את זה. לא עונשים אלא אם כן מזהירים. אוקיי? אז בעצם בתורה כתוב לב אחד, אז אם אני הייתי בורר, הייתי חייב חטאת או סקילה. זה ברור. אבל הייתי חייב כיוון שבורר זה לעשות מלאכה. איפה ההשלכה כן תהיה? אם אני בורר וצד. כי אם אני בורר וצד, בתפיסה הפשוטה, זה בעצם פשוט פעמיים לעבור על איסור מלאכה בשבת, זה כמו לצוד ולצוד. נכון? משא ומתן, יש מתן ומתן, כן? כמו שפרס אמר פעם. אז לצוד ולברור, אפשר גם לצוד ולצוד. אוקיי? זה אין הבדל. כי בעצם זה כמו לצוד פעמיים, אתה פשוט עשית פעמיים מלאכה בשבת, כי האיסור עשיית מלאכה. לא אכפת לי כרגע אם אתה בררת או צדת, פשוט יש הרבה מלאכות. זה כמו הדוגמה שעולה לי בהקשר הזה, תמיד, נגיד, יש איסור על נדר, נכון? בתורה, לא יאכל דברו. אז אם אני נודר לא לאכול לחם, אז עברתי על איסור לא יאכל דברו. ואם אני נודר לא לשבת על כיסא, אז עברתי על לא יאכל דברו. אז יש שני איסורים עכשיו, איסור לשבת על כיסאות אם אתה נודר לא לשבת על כיסא, ואיסור לאכול לחם אם אתה נודר לא לאכול לחם. לא, זה אותו איסור. האיסור הוא לא יאכל דברו. מה שהדיבור שלך אומר, על זה יחול האיסור, לא יאכל דברו. לכן ברור שאין פה, פה לא יהיה חילוק לחטאות. כי פה, זה אותו איסור. לא יחייבו אותי פעמיים חטאת, אלא אם כן פעמיים שגגתי, בסדר, כי אז זה גם באותו איסור עצמו. אם זה יהיה בשגגה, תלוי בכמה שגגות. אנחנו מדברים בסיטואציה שאמור להיות חילוק לחטאות, זה כאשר מדובר בשני איסורים שונים. ברור שאם עברתי את אותו איסור פעמיים בשתי שגגות, גם אני אביא שתי חטאות, אז זה לא נקרא חילוק לחטאות. בסדר? אז אני אומר, אז ברמה העקרונית, מבחינת האופן שבו הדבר מופיע בתורה, זה איסור אחד, זה מימושים שונים של איסור אחד. וזה שאתה מביא רשימת מלאכות, זה לא מעניין את אף אחד. אתה בסך הכל רק רוצה להגדיר לי מה זה נקרא אותה מלאכה שהתורה אוסרת. אז אומרים לי, תראה, זה הרשימה הזאת ותולדותיהם. זה הכל. כשאומרים לי שיש חילוק לחטאות, אומרים דבר מהפכני. אומרים שה-39 המלאכות האלה זה לא מימושים של איסור אחד, זה כאילו שבתורה כתובים 39 פסוקים שאוסרים מלאכה. אחד מהם אוסר צידה, השני אוסר ברירה, השלישי אוסר לקצור, הרביעי לחרוש וכן הלאה. 39 פסוקים. זה לא אותו דבר כמו להגיד שזה מימושים שונים של אותה מלאכה. ההשלכה זה כמה חטאות אני אתחייב, האם יש חילוק לחטאות. מספר השגגות הוא מספר הפסוקים שאותם שכחת. זה נקרא מספר השגגות. אז כשאת שוכחת שאסור לברוב, כשאת שוכחת שאסור לעשות, בעצם שכחת שאסור לעשות מלאכה. זה מבחינת התורה, כי זה מה שכתוב פה. ברור שבפרקטיקה את שכחת שני פרטי מידע שונים. אבל זה לא מעניין, כי בסיווג ההלכתי זה מוגדר כאותו פריט מידע. זה מלאכה בשבת. שכחת שאסור לעשות מלאכה בשבת.
אני יכולה או לשכוח
שעשו עוד
מלאכה בשבת, או שאני יכולה לשכוח
שברירה במלאכה.
לשכוח שברירה זאת מלאכה זה לא שכחה.
זה מלאכה
טובה. זה בסך הכל פרשנות של חכמים, זה לא לשכוח פסוק. חכמים אומרים לך, מה זה מלאכה? מלאכה זה ברירה. זה לא נקרא לשכוח. לשכוח פירושו לשכוח משהו שהקדוש ברוך הוא ציווה עליי. מבינה? עוד פעם, זה כניסה לסיבוכים של הלכות שגגות, אז אני לא כדאי להיכנס לזה, אבל זה בגדול, בקווים כלליים, זאת התשובה. בסדר?
אז יכול לחזור רגע, מה נפקא מינה? אני לא הבנתי לעניין חטאות, מה ההבדל ביניהם. זאת אומרת, אם אין חילוק מלאכות, אז זה אומר שעושים, שמביאים חטאת אחת?
כן. בסדר? לא, ברור שאם שוכחים ששבת היום, אז גם אם יש חילוק חטאות, זה רק חטאת אחת. אני ממש לא
יודע
ששבת היום.
לא, אבל אם שכחתי שאסור גם לברור וגם לצוד,
חטאת אחת.
את?
כן. רק בגלל שלמדנו חילוק לחטאות, אז יוצא שזה שתי חטאות. זה אותו דבר. חילוק מלאכות, הכוונה שמביאים חטאת לכל אחד.
כי חילוק מלאכות הוא רק באמת רלוונטי לנושא חטאות.
אותו דבר, חילוק לחטאות וחילוק מלאכות זה אותו דבר. חילוק לעניין חטאת, כן? המלאכות חלוקות זו מזו לעניין חטאת. זה חילוק לחטאות, לא חילוק חטאות. זה חילוק מלאכות או חילוק לחטאות. זה חילוק המלאכות לגבי עניין חטאות, אוקיי? עכשיו, המקורות שמובאים לחילוק חטאות, מה, הדיוק מהמשנה הוא לא מקור, כן? זה נקודה חשובה, אז שימו לב. הדיוק מהמשנה הוא לא מקור, הוא רק ראייה שכך חזל חשבו. אני עדיין יכול לשאול, אבל מאיפה זה יוצא? הרי בתורה כתוב רק פסוק אחד, לא תעשה כל מלאכה. מאיפה זה יוצא? אז רותי יציאה מהכל. אוקיי, אבל הגמרא עושה דרשות אחרות. הגמרא...
אבל זה נכון מבחינה לשונית.
אולי, לא יודע, צריך לחשוב על זה. הגמרא אבל אומרת, היא מביאה שני מקורות לזה. מקור אחד זה הבערה. אני תראו את הגמרא בסנהדרין, לא הפניתי אתכם כי לא רציתי שתסתכלו בענייני החטאות. הגמרא בסנהדרין בדף סמך ב', יש עוד מקומות, אבל זה אחד המקומות, נתניה, מובאת שם ברייתא. הבערה ללאו יצאת, דברי רבי יוסי. רבי נתן אומר לחלק יצאת. מה זאת אומרת? בתורה כתוב לא תעשה כל מלאכה, ולא מוזכרות אבל המלאכות עצמן. לומדים אותם מהמשכן, לומדים אותם ממה חשוב ומה לא חשוב, מה יצירתי, מה לא יצירתי, אז זה יש הרבה מאוד דיון. אבל לא כתוב בתורה מהם המלאכות שנעשו, כתוב לא לעשות מלאכה, אוקיי? יש כמה מלאכות שכן מוזכרות. כבר הזכרתי את זה בקשר להוצאה מלאכה גרועה. מה מוזכר? הוצאה מוזכרת, על יצא איש ממקומו. הבערה מוזכרת, נכון? לא תבערו אש בכל משפניכם ביום השבת. בחריש ובקציר תשבות, זה שאלה מעניינת. בפשטות זה על שבת, הגמרא דורשת את זה על שביעית, הגמרא במועד קטן. אבל גם זה
בפשטות. והמקושש.
שבת התורה זה על שבת.
והמקושש גם מוזכר.
אתה שומע?
המקושש גם מוזכר.
המקושש לא ברור מה הוא עשה.
בסדר, אבל בכל מקרה יש, זה שלא ברור מה, אבל כן, מדוברנו שלקושש אסור בשבת, לא ברור מה במקושש היה לו בסדר, אבל זה גם משהו שהוא מוזכר. מה?
איזו תוצאה, וההוצאה כבר בין כה וכה מוזכרת. אתה מקושש...
נכון, אנחנו לא... אז אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו כן יודעים שזה מוזכר וזה מתכוון למשהו.
מבין, אבל כשאני מדבר על רשימה 39 המלאכות, מתוכן מה אני יודע בוודאות שמוזכר? הוצאה, הבערה, ואולי חריש וקציר אם נלך לפי הפשט, אוקיי? עכשיו, לגבי הוצאה, מסבירים הראשונים שהוצאה מוזכרת כי מלאכה גרועה. מה? אני אצא איש ממקומו ביום השבת. אז לפעות, לגבי הוצאה מזכירים, אומרים הראשונים, ויש עם מלאכה גרועה. לכן זה מוזכר. לגבי הבערה, זה כבר מחלוקת תנאים למה היא מוזכרת. כי כל מלאכה כזאת שמזכירים, צריך הסבר למה מזכירים. כי עובדה שמלאכות אחרות לא הזכירו, ואנחנו יודעים אותם גם בלי שהם הוזכרו. אז המלאכות שכן הוזכרו, צריך להסביר למה. אז בהוצאה הסברת למה, כי אולי אותה לא הייתי יודע אם לא הייתה מוזכרת, כי מלאכה גרועה. מה עם הבערה? אז פה יש שתי דעות. לפי רבי יוסי, הבערה הוזכרה כי באמת מלאכה חריגה. היא רק לאו רגיל, לא חייבים עליה סקילה כחטאת וקראת. זה לאו רגיל כמו שביתת בהמתו, מחמר, שבות בשבת למי שאומר שזה איסור דאורייתא, וכן הלאה. יש איסורי שבת שהם רק בגדר לאו רגיל, לאו שאין עליו סקילה ו... מה? לא, לא, לא קשור. אני מדליק גפור אצלי בבית, לא מאיים על שום דבר.
אז אין חביב סקילה, אבל חטאת כן?
לא שומע?
על עברה, לפי...
לא, 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 לאו רגיל, לא חטאת, לא סקילה ולא קראת. לאו רגיל, מלכות. בסדר?
מעניין, איך התקבל אבל שהבערת אש זה המלאכה שמייצגת את שבת, את איסורי שבת?
לא תמיד הדבר הדבר החשוב הוא הדבר המייצג. יש הבדל בין מייצג לבין חשוב. זה...
זה כמו חזיר.
כן, בדיוק.
כמו כיפה. מה זה כיפה? זה מנהג ללכת עם כיפה. היום זה המדד של... לגבי גברים, כן? זה המדד אם אתה דתי או לא דתי, אתה הולך עם כיפה. זה סתם עניין שולי. או בגיור, אתם לא מכירים את... כן, גם אני ראיתי כבר. יש היום יש כבר הכל.
זה בדיוק
את מה שאתה... זה הוראי כזה. כן, נכון. ועדיין תשאלי רבנים, הם יגידו לך עדיף שתלכים עם כיפה ולא עם ציצית.
כן.
ברמה של מה זה אומר, איזה מסגרת זה נותן, יש משהו באמצע, בגיור, תמיד שואלים, מישהו שרוצח, זה לא מאיים על הגדרתו כיהודי, אבל אם הוא אוכל חזיר, אז הוא לא שומר מצוות, הוא לא יהודי, זה לא גיור. אז זה אומר שלאכול לחזיר זה יותר חמור מאשר לרצוח? לא, זה רק אומר שלאכול חזיר זה יותר מאפיין יהודי מאשר האיסור לרצוח. איסור לרצוח מקובל על כל באי עולם. אוקיי? בסדר, וכן הלאה, קיצור. אז, לא, מקובל עליהם כאיסור, לא כולם מחיימים את זה, גם יהודים לא כולם מחיימים את זה.
מה שיש יותר מפה, אנחנו מדברים על...
לא, השאלה היא מה חושבים שעשו, לא מה הבן אדם עושה.
פעם, בשבת היינו במלון, והיה שם הנחיות ברורות ללכת עם...
זה לא איסור רצח, לא להגזים. זה לא איסור רצח, רותי. זה לא איסור רצח, אבל זה גם לא תרצח. זה התנהגות לא ראויה. אוקיי, טוב, בואו נתקדם הלאה. יש הבדל בין שוטה לבין רוצח.
אז אמרנו שא' זה יצא כי לא חייב סקילה, אולב רגיל, ומה הסיבה השנייה?
אז רבי יוסי אומר, הבערה ללאו יצאת, היא מוזכרת כדי להגיד שהיא מלאכה חריגה. רבי נתן אומר, לחלק יצאת. הבערה היא מלאכה רגילה, חייבים עליה סקילה, חטאת וקראת, כמו כל מלאכה אחרת. אז למה היא כתובה? כדי ללמד אותי את חילוק לחטאות. את הרעיון הזה של חילוק לחטאות. אז כתבו מלאכה אחת לחוד, כדי ללמד אותי שעל כל מלאכה ומלאכה חייבים לחוד עונש, ויש חילוק לחטאות. מכאן לומד רבי נתן את חילוק לחטאות. עכשיו השאלה היא, לפי רבי יוסי, יש גם חילוק לחטאות? התשובה היא כן. זה לא נלמד מכאן, אבל הוא מסכים לעיקרון של חילוק לחטאות. הגמרא שם מיד בהמשך מביאה את המקור. המקור הוא אסם אחת מהנה, יש שם דרשה מסובכת, לא אכנס עכשיו לקרוא את זה. הגמרא דורשת מאחת מהנה, שאחד הדרשות, יש שישה דברים שדורשים משם, אחד הדברים זה חילוק לחטאות. אז הוויכוח בין רבי יוסי לבין רבי נתן, זה רק בשאלה מאיפה לומדים חילוק לחטאות. שניהם מסכימים שיש חילוק לחטאות. פה הגמרא מעלה אפשרות שאיסי חולק על שניהם. הוא טוען, הוא לא מקבל את שני המקורות, לא את אחת מהנה ולא את עברה של לחלק יצאת. אבל הגמרא דוחה, היא אומרת, זה לא יכול להיות, כי במשנה ובדברי איסי עצמו, מה שראינו קודם, ברור שיש דבר כזה שנקרא חילוק לחטאות. ולכן הגמרא, אני מזכיר את זה, כי בהמשך אני עוד אזכה קצת למחלוקת הזאת של רבי יוסי ורבי נתן, ואז הגמרא אומרת, אלא אימה, אני עובר עכשיו למסקנת הגמרא, אלא אימה אינו חייב על אחת מהן. אז המסקנה שאיסי לא בא להגיד שאין חילוק לחטאות, שאם הוא רוצה 39 מלאכות, הוא חייב רק אחד. אלא שיש אחת מהמלאכות, בלי להיכנס למי, הוא לא אומר מי, לפחות לא מוזכר במגילת סתרים הזאת, אבל יש אחת מהמלאכות שלגביה לא חייבים, שהיא ללאו יצאת. אוקיי? מעניין שאחת המלאכות, אולי זה מתקשר לרבי יוסי שאומר הבערה ללאו יצאת. כי המלאכה הזאת שיצאה ללאו, שלא חייבים עליה, יכולה להיות ממש הבערה. לא ראיתי מישהו
שמזכיר. זה מקושש.
באופן עקרוני זאת אפשרות. הם היו חברים. הגמרא אומרת שאיסי היה חבר של בנו של רבי יוסי. הוא הסתובב... בנו של רבי יוסי בציפורי. וואלה, זה מעניין. אז זה ממש, אז משם הוא בעצם שאל, זה מעניין. ואז הבערה ללאו יצאת, ואם ככה זו הבערה, היא בדיוק הדבר. יפה. ברש"י זה ודאי לא נכון. איך אני יודע? רש"י ותוספות, איך אני יודע שזה לא נכון לפי רש"י ותוספות? כי הם אומרים שהוא לא חייב סקילה, אבל הוא חייב חטאת. נכון? והר"ן גם הוסיף שהוא חייב גם את הכרת. כי קראת, הוא תמיד הולך עם חטאת, נכון? עכשיו, אם העברה ללאו יצאת, לאו פירושו שגם אין חטאת בסקילה, בקראת. לאו של מלכות, אוקיי?
זה נראה
שהוא
לא מזכיר את
המעלה.
הוא לא יודע מה
אני מעלה, שלא... או שהוא לא הזכיר, אני לא יודע. הרי זאת מגילת סתרים שעברה אלינו, איסי כבר לא פה, אין לי מושג, יכול להיות שעברו גלגולים, שיבושים. לא זוכרים, כן, נשמע. אוקיי, לפי רבנו תם, שאומר שגם יש פטור מחטאת, ראיתם בספר הישר. שאומר שיש פטור מחטאת, יכול להיות, עכשיו אני חושב על זה, יכול להיות שההבערה היא המלאכה שאותה איסי מזכיר. הגמרא עצמה אומרת שלגבי השאר אבל יש ספק, הגמרא בצדיק ב'. אם אני צודק אז אין ספק, אז זה הבערה. בגמרא כבר רואים שאין את הזהות הזאת בין דברי רבי יוסי שהעברה ללאו יצאת לבין איסי. זה מעניין למה. לכאורה זה היה מוצא ממש מתבקש, בפרט שהוא חבר שלו של רבי יוסי, לא יודע. בכל אופן... לא, לא. רבי יוסי הגלילי נדמה לי שזה מישהו אחר, זה לא רבי יוסי. אני חושב, למרות שגם הוא היה גלילי, הוא היה בציפורי, אבל אני לא חושב, רבי יוסי הגלילי נקרא רבי יוסי הגלילי.
נקרא רבי יוסי, לא רבי יוסי.
לא, שניהם נקראים רבי יוסי, כנראה איך שנוהגים להגיד. אין לי מושג איך יודעים את זה, דרך אגב. מי אמר זה יוסי ולא יוסי, אני לא יודע.
בתורה שבעל פה. עבר במסורת.
במגילת סתרים.
אני לא...
יש לא רק תורה שבכתב, הניקוד הוא עבר לנו בעל פה.
במסורת שבעל פה שאני קיבלתי זה רבי יוסי. חוקרים וככה אנשים יותר מודרניים מקפידים להגיד רבי יוסי. בני ספרדים גם נדמה לי, אומרים רבי יוסי. אבל לא יודע, אצלנו בישיבות בכל מקום זה היה רבי יוסי. אוקיי. לא יודע, אין לי מושג, יחידים לזה צריך לשאול את החוקרים. בכל אופן, עזבו לי. ספק, נגיע לזה, נגיע, זה מעורר ספק, שם בספק את כל המלאכות האחרות, ברור, זאת שאלה חשובה פה, תכף נדבר על זה. אומרת הגמרא, והקמה השמלן, המהנך דלא מספקן. אחרי שלמדנו מה איסי אומר, אנחנו חוזרים הרי למה הבאנו את איסי, כדי להסביר מה החידוש בברייתא. מה החידוש בברייתא? שהוצאה היא לא מהמלאכות שלגביהן אנחנו מסופקים. אוקיי? היא שייכת למלאכות. עכשיו, הפניתי אתכם בדף, אמרתי לכם, שימו לב ללשון. היא לא מהמלאכות, היא שייכת למלאכות שלגביהן אנחנו לא מסופקים. זאת אומרת, נראה שיש כמה מלאכות כאלה, לא אחת. שהוצאה שייכת גם היא לקבוצת המלאכות שבהן אנחנו לא מסופקים. רגע, אחת אחת. הרי איסי אמר שיש מלאכה אחת שעליה לא חייבים. אולי אמר מי? עכשיו, כל 39 המלאכות יש ספק, אולי זה, כל אחת מהן, אולי היא המלאכה שעליה איסי דיבר. אז הגמרא אומרת, הברייתא באה לומר שהוצאה היא לא המלאכה שעליה איסי דיבר. נשארו עוד 38. אבל בלשון של הגמרא נראה שיש עוד כאלה שהן לא מסופקות, כי הוצאה היא אחת מאלה שלגביהם אנחנו לא מסופקים. שעליהם איסי ודאי לא דיבר, כן. שעליהם איסי ודאי לא דיבר.
כן.
בסדר, במילה, אין ספק. כל השאר יש לנו ספק האם הוא דיבר עליהם או לא. יש מלאכות שלהם, ברור לנו שהוא לא דיבר עליהם.
לא, אבל אותם המלאכות שהוא לא דיבר עליהם, זה מלאכות שברור שחייבים עליהם.
אוקיי, אז זה מה שהגמרא בעצם אומרת. עכשיו, לגבי הערה ראשונה, שהזמן עובר לי, הערה ראשונה, לגבי הבנת איסור מלאכה בשבת, באופן כללי, אז פה עוד פעם, בלי להיכנס למקורות, כי לא רציתי לסבך אתכם, אבל לגבי הגדרת איסור מלאכה, יש שתי הצעות בראשונים. יש תוספות, מקובל לתלות את זה בתוספות רית ורשי, בקופלם בתחי תוספות רית ורשי בפרק כלל גדול, אבל ההגדרות הן הבאות. לפי תוספות רית, 39 אבות מלאכה זה 39 איסורים שונים. זה כאילו שכתובים 39 פסוקים. נכון שזה יוצא מדרשה, אבל אחרי זה, בשורה התחתונה, כתובים פה 39 איסורים שונים. זה הכל, זה ממש איסורים שלא מדברים אחד עם השני.
איפה זה התוספות ריד? איפה הוא נמצא?
קוף למד חד. תראו בסיכום, בסיכום זה יופיע, אני פשוט לא רוצה להיכנס שם להסתבך עם זה. לפי רש"י, זה איסור אחד, והמלאכות זה כמו גופים מוחלקים. לא משנה, עוד פעם, חילוק לחטאות, אז זה פרט טכני בחילוק לחטאות, אבל זה איסור אחד. החילוק לחטאות לא נובע מזה שזה איסורים נפרדים, אלא יש עוד כללים בחילוק לחטאות. גם דבר שזה אותו איסור, אבל הגופים מחולקים, גם זה עושה חילוק לחטאות. בסדר? אז רש"י אומר שהמלאכות השונות זה כמו גופים מחולקים. מה זאת אומרת? שזה בעצם איסור אחד. אז לכן מקובל באחרונים לומר, וזה סתם להשכלה כללית כדאי לדעת, לכן אני החלטתי להתעכב בסוגיה הזאת, כי זה אוסף הערות שכדאי לדעת אותם להשכלה הכללית. מקובל אמר שבין רש"י לבין תוספות רית יש מחלוקת איך להבין ה-39 אבות מלאכה בשבת. לפי התוספות רית ה-39 איסורים שונים. מה זה אומר בעצם? זאת אומרת, נגיד שאנחנו לומדים את המלאכות מהמשכן. אם אנחנו לומדים את המלאכות מהמשכן, זה אומר שההימצאות של מלאכה במשכן זה אינדיקציה לזה שאסור לעשות אותה בשבת. זה לא אומר שיש להם משהו משותף. אלא זה פשוט, זאת הדרך שבה התורה מלמדת אותנו שאסור לעשות את 39 הדברים האלה. למה? כל אחד מסיבה אחרת, לא קשור, אין להם משהו משותף. ברש"י, ההסבר המתבקש הוא, שבעצם מה שאסור זה ליצור בשבת. לא ליצור בשבת. עכשיו, אלה 39 האבות של דרכי היצירה היסודיות, אוקיי? ואז זה ממש יש פה רעיון אחד. יש לו רק מימושים שונים, בדיוק מה שאמרתי בתחילת השיעור. אבל יש פה רעיון אחד. איפה ההשלכה? אם אתם זוכרות שדיברנו על הוצאה מלאכה גרועה, שאלתי, למה הוצאה המלח רגוע? אפשרות אחת הייתה, כי אין שם יצירה משמעותית, אתה לא לוקח משהו, מעביר אותו ממקום למקום. לא יצרת שום דבר. זה נכון לפי רש"י. כי לפי רש"י, היסוד של איסורי שבת זה האיסור ליצור. ואם הוצאה לא יוצרת, אז זאת מלאכה גרועה. לפי התוספות ריד, צריך להבין למה הוצאה היא מלאכה גרועה. אין פה יסוד של יצירה. יש 39 דברים שאותם אסור לעשות, אלה שהיו במשכן, אסור לעשות אותם. במקרה זה בדיוק אלה שהיו במשכן, לא יודע למה, אבל אין להם איזשהו משהו משותף שבעצם אפשר להגדיר אותו כאיסור כללי, שאלה רק מימושים שלו. ואם זה כך, אין סיבה אפריורי להניח שהוצאה היא מלאכה גרועה דווקא. אז צריך להיכנס לכל מה שהראשונים אומרים, כי יש בה גדרים בעייתיים, כי מותר לטלטל כמה שאתה רוצה בתוך רשות היחיד, אבל אסור להוציא מרשות היחיד לרשות היחיד. זאת אומרת, יש איזה סתירות פנימיות כאילו בהגדרות המלאכה. זה לא הבעיה שאין פה יצירה. יש פה סיבות אחרות למה היא מלאכה גרועה. אוקיי? זה בדיוק שתי אפשרויות שראינו שם, מתקשרות גם לפה.
אבל עדיין תוספות ריד אומר שזה שתלותים,
הוא לא אומר כלום, הוא אומר שזה 39 איסורים שונים, כמו חלב ודם. כמו שני איסורים שונים לגמרי. עכשיו, אני שואל את עצמי מה זה אומר. אז אני אומר, ברש"י די ברור שיש יסוד משותף, וזה יצירה, והמלאכות שנעשו במשכן, זה מלאכת מחשבת, זה בצלאל, שהוא ידע ליצור, הוא היה יוצר. אז לכן האיסור בשבת הוא ליצור, וממילא גם ברור שהוצאה היא מלאכה גרועה, כי היא לא יוצרת. בתוספות ריד נפתחת לפחות האפשרות, אני חושב שהיא אפילו אולי מתבקשת, שבאמת אין דבר משותף. זה 39 איסורים שונים. אין להם שום דבר משותף. המשכן הוא רק אינדיקציה, הוא רק הדרך שהתורה מעבירה לנו, מה אסור לעשות בשבת. תסתכל מה היה במשכן, זה מה שאני אוסרת לעשות בשבת. זה הכל, זה רק דרך להגיד לנו את זה. זה לא באמת הסיבה למה זה אסור, זה לא איזה, שיש להם איזה מכנה משותף. לכן הוצאה מלאכה גרועה זה לא בגלל שהיא לא יצירתית, כי אין עניין של יצירתיות. היא מלאכה גרועה בגלל סיבות טכניות אחרות שדיברנו עליהן שם. איפה למשל יכולה להיות השלכה לעניין הזה? יש תופעה מוזרה, שעליה גם כתבתי בעבר בכמה מקומות. אתם יודעים, באבות נזיקין למשל, אנחנו לומדים מהצד השווה. יש תולדה שנלמדת מאב, ויש תולדה שנלמדת משני אבות ביחד. וקוראים לזה הצד השווה. מה זאת אומרת הצד השווה? נגיד שאני לומד מבור ומאש ביחד איזושהי תולדה. בור ואש זה אבות נזיקין, אוקיי? אז אני מסתכל מה הצד השווה לבור ולאש, מה משותף לשניהם, שהוא ממונחה ושמירתן עליך, אז גם התולדה, אם היא ממונחה ושמירתו עליך, למרות שהיא לא דומה לחוד לבור ולחוד לאש, היא דומה רק לצד השווה שמשותף לשניהם, אז גם היא אסורה, או גם היא מחייבת בתשלום, אוקיי? עכשיו, במלאכות שבת, משום מה, ולא ראיתי אף אחד שעמד על זה, שאלתי כמה תלמידי חכמים גדולים, אף אחד לא עמד על זה, וגם לא מצאתי הסבר טוב לעניין הזה, לא שמעתי הסבר טוב לעניין הזה, אין צד שווה בשום מקום, בכל כתבי חז"ל, בראשונים, באחרונים, לא תמצאו תולדה במלאכות שבת, שהיא תולדה של שני אבות שונים. זה תמיד תולדה היא תולדה של אב אחד, לא של שניים. אבל אף פעם אין תולדה שהיא של שני אבות ביחד.
נכון שאני מחזק את השיטה של תוספות ריד?
נכון. אני חושב שתוספות ריד יכול בהחלט לעבוד בסיס לתופעה הזאת. כי אם יש פה מימד של יצירתיות, אז יש צד שווה לכל שתי מלאכות שהן יצירתיות. אז תולדה שהיא יצירתית, אבל לא דומה לגמרי לאף אחד מהאבות, ומי תהיה אסורה? כי למדתי מהצד השווה של האבות, שדבר שהוא מספיק יצירתי הוא יהיה אסור, למשל חשמל. אנחנו לא יודעים למה לדמות את זה היום, יש ויכוחים, אם לדמות, למה לדמות. אם אני רואה ששימוש בחשמל הוא יצירתי לא פחות מכל המלאכות שמוזכרות במשנה, יכול שאני לא צריך לחפש אב שזה יהיה תולדה שלו. כן, זה הצד השווה שלהם, שזה מספיק יצירתי. עכשיו, בפני חז"ל לא היה חשמל, כי לא היה אצלם דבר כזה. אצלנו יש, אני רואה זה מספיק יצירתי, אז זה אסור. בלי להגיד אם זה תולדה של בונה, של מבעיר או של, אני לא יודע מה, זה לא מעניין, זה לא תולדה של אף אחד. אבל זה מספיק יצירתי. לפי התוספות ריד לא שייך לעשות דבר כזה. כי לפי התוספות ריד יש 39 דברים שנאסורים, 39 איסורים שונים. אם אתה לא תוכל לתלות את זה באחד מה-39 האלה, מאיפה ללמוד לאסור את זה?
אני יכולה להגיד, לגמרי עקור. אם אני רואה שיש מלאכות ונזיקים, הייתי יכול למצוא פה ושאר צד השווה בפוס, ובוא, יש רק צד אחד שווה לכולם, בגלל זה אני לא יכול למצוא את הצד השווה בין...
למה? אבל בין שניים?
בין שניים.
למה שלא יהיה צד שווה בין שתיים? לפחות בין שתיים, לא בין כל ה-39.
כי בגלל שיש צד שווה בין כל המלאכות, אז אין אפשרות לראות.
למה?
צד השווה בין שתי מלאכות.
למה לא?
כי לכולם יש אותו.
לא, אבל אתה רואה את יצירתיות של מלאכה, שהיצירתיות בה היא יצירה של ברירה פלוס חרישה. יש בה מימד של ברירה, מימד של חרישה, ואתה מבין שזה מספיק יצירתי, אתה יכול ללמוד עליהם, הצד השווה, גם בנזיקין, הצד השווה לארבע אבות נזיקין, לשם המונחה או שמירתן עליך. ועושים צד שווה משניים, לא מארבע, מישור ובור ומאש. נכון. אבל זה סוגים שונים של יצירתיות. נכון שהשורש הוא יצירתיות, אבל יש סוגים שונים של יצירתיות.
שלבד זה לא נכנס להגדרה של יוצר.
אגב, יש יוצא דופן אחד, זה...
אלה רק ביחד. כן. ככה זה לא יצירתי, ככה לא, אבל ביחד.
הצד השווה, לא.
הצד השווה.
זה נקודה עדיף. כי את עושה סינתזה, אני מדבר על חיתוך, לא על איחוד. את מדברת על איחוד. כי איחוד כן מוצאים, איחוד אחד מצאתי. בתולדות בשבת, לפי שיטת רב מנשה מאיליה, שמובאת במשנה ברורה, מי שרוקק בשבת, יורק ארבע אמות ברשות הרבים בשבת, בסדר? זה תולדה של זורה ומעביר דלת אמות ברשות הרבים. זורה וזורק. לא, הוא לא משקיע כלום, אין שם צמחים. מה שמעביר דלת אמות, אז זה בעצם זורק דלת אמות ברשות הרבים, אבל כשהרוח לקחה את זה, אז זה לא מכוחי, אני צריך את זורה שילמד אותי שגם משהו שנעשה בעזרת הרוח, זה דיברנו בעצם, כן. הזכרתי בעצם את כל הסיפור הזה, גם אתה, בנה שמעיליה הזה הזכרת.
לא, את זה לא הזכרת, לא.
אוקיי.
מה הבעיה להגיד שיש מכנה משותפת?
לא, זה לא צד שווה, שימו לב, זה לא צד שווה, זה סינתזה, זה ייחוד, זה לא חיתוך. אני לוקח מרכיב, מזורה, זה שהרוח מעורבת, ומרכיב מזורה, כשאני אומר שזה עובר דלת אמות ברשות הרבים, מחבר אותם ביחד, עושה סינתזה, ויוצר פה מלאכה חדשה. צד שווה זה משהו אחר. אם היה משהו משותף לזורה ולזורק, להפך, פה אני לוקח את הצדדים השונים ומחבר אותם. אבל כשאני עושה חיתוך, הצד...
זה מגלה שזה וזה יצרתי.
בדיוק. בסדר? טוב, אבל זה באמת הערה...
גם שהשור זה לא מנחה
בשביל... עוד פעם? זה כן, בטח שכן. כי צריך בדיוק זה הנקודה. ממונחה ושמירתו עליך, אבל מאיזה סוג? יש סוגים של ממונחה ושמירתו עליך, ונפקמינה רק ללחותיהם, לפטורים. נפקמינה רק לפטורים. את עצם החיוב אפשר היה ללמוד מכולם. זה ללחותיהם, הגמרא בדפי, בבקם. הנפקמינה של לאיזה אב אתה משייך, זה רק להלחותיהם. פטור, אם אתה לומד את זה מבור, אז יהיה פטור על כלים. אם אתה לומד את זה מאש, יהיה פטור על תמון. עצם החיוב אתה יכול ללמוד מכולם. אוקיי, אז זה לגבי הבנת האיסור בשבת, ולכן זה מאיר באור שונה את החילוק לחטאות. כן, החילוק לחטאות, בעצם השאלה אם אני רואה את זה כ-39 איסורים שונים, ככה נראה לפי התוספות ריד, או שזה איזשהו סוג של חילוק טכני רק לעניין דיני חטאת, כמו רש"י, אבל בעצם יש פה איזשהו איסור כללי אחד של עשיית מלאכה או של יצירה, או משהו כזה. אוקיי, עכשיו, יש פה ברקע את האיסור של כתיבת תורה שבעל פה. הגמרא בגיטין בדף סמך עמוד ב', מביאה שמה שכמו שאסור לומר בעל פה דברים שבכתב, אסור לכתוב את התורה שבעל פה. אוקיי? ופה אנחנו מוצאים מגילת סתרים, הזכרתי קודם את הרקע ההיסטורי, מגילת סתרים מהתקופה שעוד לפני שהותר לכתוב את תורה שבעל פה. השאלה איך העסק הזה עובד. אז רש"י כאן כותב שזה כתב כדי שהוא לא ישכח, יש פה רש"י כותב את זה. במערץ חיות, הפניתי אתכם למערץ חיות, נכון? מערץ חיות פה מעריך קצת יותר בעניין הזה, והוא מראה שאנשים בעצם כתבו דברים גם בתקופה הקודמת. כדי לא, כן, כדי לא לשכוח, הוא מביא לזה כל מיני ראיות.
למה רש"י כותב שזה דעת דקים, שלא שמענו אותו קודם? יש הרגשה שמה שהם כתבו, מחשש שזה לא כל כך דעת דקים. כן.
לא, אם אתה שומע משהו, אם אתה שומע משהו שהוא לא כולם יודעים אותו, הוא דעה יחידה, לא בהכרח דעה לא מוסכמת, אבל דעה יחידה שלא יודעים אותו, אז אתה כותב לעצמך כדי שלא תשכח.
כי מה שאנחנו למדנו מהגננת, זה לא
נשכח. מה שכולם יודעים, אז אם את שוכחת, יגידו לך. אבל אם יש משהו, פתאום הגיע לה איזושהי מסורת מיוחדת, שאף אחד לא יודע עליה, אז אני מיד רושם, לא לשכוח.
או פירוש.
כן, זה לא אומר שזה לא להלכה, כן. אוקיי?
יכול להיות כשיש פה תערובת של שני הסברים, כי כל הכלל הזה הוא ידוע כמשהו בפני עצמו, וכל הנושא הזה של מגילות סתרים, והרבה פעמים הלכות שהיו מסתירים מהמאה הרצות או פחד מאלימה.
בהקשר של מגילת סתרים לא מוזכר. יש הלכה ואין מילים, כן.
לא.
לא מוזכר בהקשר.
מגילת יוחסין, נדמה לי בקידושין, שהוא הזכיר את זה, המארץ חיות, נדמה לי.
מגילת יוחסין זה משהו אחר, אני מדבר לכתוב דברי תורה. אז האיסור הזה לכתוב, האיסור הזה לכתוב, עוד לפני שרבי התיר אותו, מתברר שלפחות איסי, ואני חושב שמצאתי מגילת סתרים בי רבי חייא, נראה שזה היה תופעה, זה לא היה איזה מישהו אחד שהתיר לעצמו את הדבר הזה. מה, איך הוא התיר לעצמו לכתוב את תורה שבעל פה? עוד לפני היתר של רבי, אפילו בשביל לשכוח, הרי לכאורה אסור היה. מה? לא, מי ממש כתבו? לא כתבו.
לא, לא
סגרו
את המסעדות, לא, לא,
לא, לא כתבו. לא, לא, לא כתבו. מסורת שעברה בעל פה. מסורת שעברה בעל פה, לא כתבו. לפנינו זה כתוב, כי רבי החליט לכתוב את זה. לא כתוב, זה עבר בעל פה.
כן, אבל יכול להיות שזה לא
חושי לעצמן, כן כתבו. מי אמר? אסור, לכאורה אסור.
זה לכאורה.
אוקיי, זה היה לכאורה בגלל מה שאנחנו לומדים עכשיו, אבל על פניו אסור לכתוב. רגע, אחת, 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 שנייה.
בתורה של רבי מאיר מצוי, כתוב, כאילו, עשה להם תותנות אור עם א', לא?
שמצאו את זה כתוב, אוקיי. מה את אומרת, רותי?
כל זמן שזה תורה של יפים, שכאילו לא נקום על זה, לא נודע בבית המדרש.
נכון, אני חושב... כן, אני חושב באמת, מה שרותי מציעה כאן, מה שרותי מציעה כאן, אני חושב שזה באמת השורש של העניין. בעצם, הרב מבריסק על תמורה מעריך בעניין הזה, אין כי בהגדרות בריסקאיות כאלה, בלי להסביר. אני חושב שמה שעומד מאחורי מה שהוא אומר, זה שיש איזשהו עיקרון לא לכתוב את תורה שבעל פה, בגלל שברגע שכותבים משהו, אז הוא מקבל איזשהו מעמד מקובע, קנוני, שאי אפשר לחלוק עליו, אי אפשר לפרש אותו, מין איזה משהו שקשה לעבוד איתו. אתה לא יכול ליישם אותו בנסיבות שונות, אנשים שונים, זה הופך להיות תורה שבכתב. ולכן היה עניין לא לכתוב את תורה שבעל פה, כי תורה שבעל פה צריכה להישאר גמישה, פרה ורבה, מה שהגמרא אומרת, ומיושמת בנסיבות שונות, באופנים שמתאימים כל פעם לנסיבות הרלוונטיות. מה זה אומר? זה אומר בעצם שמה שאסור זה לעשות ספרי תורה שבעל פה. לא שאסור לכתוב הלכה כלשהי אם אתה רוצה לזכור, אלא לעשות כמו שיש לנו היום, גמרות, ספרי תורה שבעל פה, את זה אסור היה לעשות. עכשיו תראו...
אולי בגלל שהתורה שבעל פה נכתבה בסוף תקופת התנאים, אולי בגלל זה לאמוראים אסור לכתוב.
זאת אומרת, זה קשור לקנוניזציה. אגב, באמת היה מחלוקת גדולה בין סביב הרמב״ם וסביב השולחן ערוך, מה שנקרא פולמוס הקודיפיקציה והקנוניזציה. מה שהרמב״ם והשולחן ערוך ניסו ליצור איזה קודקס קנוני, שכל אחד שרוצה לדעת מה ההלכה, יסתכל שם וידע מה ההלכה. ויצאו נגדם, רוב החכמים של תקופתם, יצאו נגדם. אין, אנחנו לא מאמינים בקודקסים ובטקסטים קנוניים. תמיד זה מאבקים, הקנוניזציה.
שמעתי את זה גם על השמירת שבת כהלכתה.
כל הזמן היה ככה, מי שרוצה לעשות משהו,
לא, אבל פה יש ויכוח עקרוני, זה לא סתם בגלל זה חידוש. אני בכוונה מעלה את זה,
כי הוויכוח העקרוני הזה, על האסור לכתוב, או כן להדפיס, או לא להדפיס, כל מיני דברים שהיו לא
חמיש. לכן אני אומר, אבל צריך להיזהר, כי צריך להיזהר מהכללות. אני מסכים שיש איזשהו אינסטינקט שמרני, בחשיבה ההלכתית, בחברה הדתית וכו'. זה לא אומר שתמיד כשמתעורר ויכוח זה רק זה. לפעמים מתעורר ויכוח בגלל סיבות אמיתיות. במקרה המסוים הזה, למשל, אם אני הייתי צריך לחוות את דעתי, הייתי בעד אלה שנגד כתיבה. זאת אומרת, הייתי מתנגד לכתיבה. כי אני חושב שהכתיבה עשתה נזק עצום. עוד פעם, אני לא יודע לשפוט מה היינו שוכחים בלי זה, ולא נשאר כלום, אבל אני מבין למה אסור לכתוב. זאת אומרת, זה איסור שיש מאחוריו הרבה היגיון. תראו מה קורה פה עם איסי. איסי כתב את המגילת סתרים, הנה, בוא נדבר עליו עצמו. מה אנחנו קוראים? אז כנראה אין חילוק לחטאות. וואלה, זה מבלבל... רגע, אבל יש מקומות אחרים שבהם רואים שיש חילוק לחטאות. אז הוא מתכוון להגיד שיש מלאכה אחת שבה עליה לא חייבים. מי זאת המלאכה הזאת? יש לי ספקות עכשיו, יש לי עכשיו איזו תורה שבכתב, אני לא יכול לכפור בה, לא יודע מה לעשות איתה, מתחילות פרשנויות. עזוב, תן לי את הדברים בצורתם, אני אבין מה נכון, מה לא נכון, ואני אדון.
למה התורה שבהם יש הרבה מחלוקות?
לא הבנתי. אין בעיה, אבל אני דן בהם בצורה חופשית. אני לא מקובל לטקסטים, אני לא צריך להתחיל לעשות פולמוסים בגלל כל מיני דברים שהשתבשו, הטקסטים שהתקלקלו לי ככה או התקלקלו אחרת. בסדר, מעבירים את החומר ואנשים לומדים אותו. אנחנו רואים בעינינו, הרי היום הכל כותבים. וזה שהכל כותבים, אנחנו רואים את הנזקים, עוד פעם, יש איזה תועלות, אני לא יודע מה היה קורה בלי זה, אבל את הנזקים שזה קל מאוד לראות, יש נזקים קשים. מה?
אתה בעד שיכתבו.
אני אומר, אני בעד שיכתבו היום, כי זה כבר נתון, אין מה לעשות. אבל באותו ויכוח עקרוני, האם לכתוב או לא לכתוב, לולא החשש של השכחה, ברור לגמרי למה לא לכתוב. זה לא איזה גזירת הכתוב או סתם שמרנות. יש פה שיקול רציני מאוד למה לא לכתוב. עכשיו, למה אני אומר את זה? אוקיי, לכן בסוף יתירו כן לכתוב, בגלל השכחה, אבל יש לזה מחיר, צריך להבין, זה שכתבו, יש לזה מחיר כבד. אתם משתנים אותו היום, פתאום אנשים הופכים את הגמרא לקדושה. מה קדוש בגמרא? אם תרגמו אותה לאנגלית, אז זה פחות קדוש, למה? מה, יש קדושה של הנוסח פתאום. עכשיו מקובלים מתחילים לעשות דילוגי אותיות בגמרא. אז מה הדילוגי אותיות בגמרא? זה נוסח שמישהו החליט לכתוב אותו בארמית מדוברת. זה הכל. זה בדיוק מה שקורה כאשר אתה הופך משהו לקנון. אז הנקודה היא, תראו, מה זה אומר בו? נכון? ברור, זה בדיוק, זה היה הפולמוס.
אבל כל הדברים האלה, גם מי שמפתח חשיבה,
אם הוא אומר את זה בעל פה, זה היה מפתח עוד יותר את החשיבה. זה שהוא כתב את זה, זה מקביל.
זה צמצם, נו. זה כמו ששואלים אותך, קראת ספר, את אומרת, ראיתי את הסרט.
אוקיי. קראת את המגילת סתרים של איסי בר יהודה? לא, לא, ראיתי את הסרט. טוב, בכל אופן, אז מה שיוצא בעצם מהעניין הזה, זה שהאיסור הוא איסור לכתוב ספרים שיהפכו לקאנון. אבל אם אתה כותב לעצמך תסגורת על איזושהי הלכה או איזושהי סברה, שכדי שלא תשכח, אין עם זה שום בעיה. עכשיו תראו את לשון הגמרא. דרש לה בגיטין. אני אשתף את זה רגע. דרש רבי יהודה בר נחמני מתורגמני דרבי שמעון בן לקיש, כתיב, כתוב לך את הדברים האלה, הוא כתיב על פי הדברים האלה, כן? כתוב ועל פה. הכיצד? דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה, דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב. מה זה לאומרן בכתב? אתה לא רשאי לכתוב. לאומרן בכתב. אתה מדבר על טקסט, לא, אתה מדבר על טקסט שבא לומר, על טקסט שפונה לרשות הרבים. על טקסט שהוא בעצמו עכשיו הופך להיות חפצה של תורה. אם אתה כותב לעצמך זה צטלה, הוא לא אומר כלום הצטלה, אז אתה לא תדייק בו, אתה לא תיתן לו חשיבות לטקסט הזה כי הוא כתוב. אתה יודע, אתה עצמך כתבת את זה, מה? איזה קאנון, לא תהפוך את זה לקאנון. אז אתה כותב לעצמך תזכורת. ולכן ההיגיון הפשוט אומר שברור שאנשים כתבו לעצמם תזכורות. זה לא איסור לכתוב, זה איסור לומר בכתב. זה איסור להפוך ספר לקאנון. תראו את הרמב״ם, הבאתי פה רמב״ם, הם דברים שבכתב, אמרתי לך, בכתב יהיה אתה רשאי למוסרן לישראל בעל פה. ואותו דבר הפוך, למוסרן לישראל בכתב על דברים שבעל פה. אוקיי? תראו את הרמב״ם בהקדמה ליד החזקה. ומימות משה רבנו ועד רבנו הקדוש, לא חיברו חיבור שמלמדים אותו ברבים בתורה שבעל פה, אלא בכל דור ודור ראש בית דין או נביא, חטא מפה הוא קרא לי את זה, או נביא שהיה באותו דור, כותב לעצמו זיכרון השמועות ששמע מרבותיו, והוא מלמד על פה ברבים. כתוב במפורש ברמב״ם שאנשים היו כותבים בתקופה ההיא. ויותר מזה, שנייה אחת, יותר מזה גם כתוב שהאיסור הוא לא לכתוב חיבור שמלמדים בו לרבים, זה האיסור. לא לכתוב לעצמך תזכורות. להפך, הוא אומר, תזכורות אנשים היו כותבים.
רגע, אבל שכתבו את העם וברור בתורה.
זה התורה שבכתב.
זהו, אבל, אז מה החלק הראשון? למה אסור אבל לומר בעל פה דברים שבכתב?
עוד פעם?
אז למה אסור להגיד בעל פה דברים שבכתב?
מחלוקת ראשונים, יש בטור בסימן ממהי נדמה לי, הוא מביא שם, הוא דן שם בשאלה איך אנחנו אומרים קורבנות בעל פה כל בוקר בתפילה. דברים שבכתב יתר רשאי לאומרם על פה. אז יש שם שתי דעות, דעה אחת זה בגלל שמה תשכח, שמה תתבלבל, לא תגיד את זה נכון. אז בדברים ששקורים על פינו, ואין חשש שנתבלבל, אז אפשר גם להגיד בעל פה, יש שם עוד דעה, אני כבר לא זוכר, יש שם שתי דעות בעניין. אוקיי. מה, עוד פעם?
כן,
בסדר,
אמרת
על
אחרי.
לא,
בקטע
של הרמב"ם בסוף.
במידות. כן, הכל, הוא קרא לי את כל הטפים בתור חטים, לקחתי את זה מטקסט לא... לא מוקלט. הכל יותר... פשטות לומדים את זה מפסוקים, אז זה כנראה דאורייתא. אין, למרות שזה לא מופיע במניין המצוות, האיסור הזה. זה איזשהו עיקרון דאורייתא, זה לא איסור. כמו חצי שיעור, למה מופיע במניין המצוות? יש לשם עקרונות רוחב דאורייתאיים כאלה. הם לא נמנים במניין המצוות. כן, עת לעשות לה' אפרו תורתך, זה מה שהגמרא אומרת. כן, הוא ובית דינו. הוא היה נשיא הסנהדרין, אבל תשימו לב שבאמת הנקודה היא, אם זה היה איסור לכתוב את תורה שבעל פה סתם, איסור כתיבה, הייתי מצפה שזה יהיה לו, מנוי. פה אנחנו רואים גם לפי ההגדרה שאני נותן פה, זה לא, זה רק הצורה איך להתייחס לתורה, אין פה מה לכתוב לו, זה לא לו ספציפי, זה לא שאסור לכתוב. איסור מטיל, אלא אנחנו אומרים, תראה, תורה שבעל פה תשאיר בעל פה, זה כך צריכה להיראות תורה שבעל פה. אוקיי? זה הנקודה, לכן זה לא לאו, אין פה הגדרות טכניות מתי אתה עובר על הלאו ומתי אתה לא עובר על הלאו, אלא זה הנחיה כללית שאומרת איך אתה אמור להתייחס לתורות.
זה לא בשביל האחרים, אלא בשביל
עצמך. למשל
הרב
סולובייצ'יק
אף פעם לא היה מלמד
את אותה
מסכת באותה
צורה
כמו שהוא לימד
בשביל.
אפילו את עצמך אתה יכול
לחשוב. כן, אבל לגבי עצמך, אפילו אם אתה כותב את הסיכום של עצמך, אני למשל כותב את הסיכומים של עצמי. ועדיין אין שיעור שאני נותן אותו דבר כמו שנתתי פעם קודמת. כי אתה לא מייחס למה שאתה עצמך כתבת קנוניזציה. אז גם אם כתבת, אתה לא מרגיש משועבד למה שכתבת. לכן אין את החשש, זה לא משנה. כל הזה דברים שאתה כותב. לכן נראה לי פשוט, כל הפלפולים האלה הם מיותרים. זה נראה לי די ברור שהאיסור לכתוב זה לא איסור טכני לכתוב. זה לא לאו על כתיבת תורה שבעל פה. אלא זה איסור ליצור ספרי תורה שבעל פה.
אוקיי.
זה המחיר. כמו המחיר של תפילות קבועות, כמו המחיר של הרבה דברים. מהספר עצמו. טוב, אז אני אומר, זאת אומרת, עדיף לכתוב לא בהיר. אז יש רבי יצחק
קוטנר.
רבי יצחק קוטנר כותב שכל האוקימתות והחיסור הם מחסרה. של המשנה, למה זה ככה? מה, הרבי לא ידע להתנסח כמו בן אדם? כדי שעדיין תצטרך מישהו שילמד אותך את המשנה, ולא תלמד מהמשנה עצמה, כדי שלא יהיה לגמרי תורה שבכתב.
לכן זה עדיף שמרב שטיינזרץ
היא שוטנשטיין. שמה, לא מכיר את ההבדלים ביניהם.
לא, שהוא ממש מכניס לך לראש בשוטנשטיין, והרב
שטיינזרץ משאיר את זה לך פתוח. אוקיי, כן, זה אותו רעיון. טוב, עוד פעם, זאת הטענה. אוקיי, לענייננו. לגבי השאלה, באותה מלאכה שעליה איסי מדבר, ממה בא הפטור? אז רש"י כותב, רק מהסקילה. נכון? וגם תוספות מפרט ומביא לזה ראיות, שזה רק פטור מסקילה. אבל חטאת, חייבים. למען האמת, בגמרא עצמה, או אולי לפני כן, הר"ן בחידושים פה, הפניתי אתכן לר"ן, נכון? הר"ן בחידושים פה כותב שזה גם קראת. קראת גם חייבים. הפטור הוא רק מסקילה, חטאת אין פטור, וגם קראת אין פטור. כי קראת וחטאת תמיד הולכים ביחד. זאת הטענה שלו. לא כך פשוט. כי רבינו תם בספר הישר, רבינו תם בספר הישר אומר שפותר גם קראת וגם חטאת. כן. אז בעצם...
קראת וסקילה.
קראת, הוא אומר, חיוב חטאת לא מצליח, קראת וסקילה.
והוא מחבר אותם אולי לפי דמיון, שגם זה
וגם זה, זה עוד משתמור. השאלה היא איך יכול להיות חטאת בלי קראת, זה לא כל כך נורא בעיניי. אני לא מתרגש כל כך מהקושייה הזאת.
אני רק מנסה להבין למה היא
בנושא. אני חושבת שראינו בתחילת השנה...
שנייה, נחמה פה בהמשך.
קטאת? שיש אפשרות, נכון, שיש אפשרות למזיד, אבל לא לחטאת, אם הוא נזכר באמצע.
הבנתי.
כשדיברנו על רודה את הפת, אם הוא נזכר באמצע, אז אם זה היה בשוגג אין חטאת, אבל אם זה היה במזיד, יש מזיד, יש סקילה.
זה שהוא לא רדה אולי.
כן, כן.
כי חטאת לא יהיה בגלל שהוא היה מזיד, לא בגלל שלא עבר את העבירה, אלא מביאים חטאת רק על שוגג ולא על מזיד.
לא, אם הוא בהתחלה שגג ואחר כך נזכר.
בסדר, אבל אם הוא אחר כך נזכר, אז יש כלל בדיני חטאות, שאתה צריך להביא את החטאת כשאתה היית שוגג עד הסוף. אז אלה השיטות השונות ממה בעצם הוא פטור, אוקיי? עכשיו, הנקודה היא שבדף, זה רבנו תם אומר שפטור גם על הקרת, נכון? עכשיו, ערך בדף צדיק זין עמוד ב' מגילת סתרים, ומה הוא אומר? שחייב גם, פטור גם מהחטאת, נכון? כך יוצא מערך. רואות את ערך? הדגשתי אותו פה, מגילת סתרים שהיה כתוב באבות מלאכות מהם חסר אחת, למסען כולם באלם אחת, אינו חייב אלא על אחת מהן. כלומר, אינו חייב אלא למדחת חטאות, שיש אחת בהן שהוא פטור עליה. מה הוא מניח? שהפטור הוא גם מהחטאת, שיטה שלישית. רבן אותם אומר שהפטור הוא גם מהסקילה וגם מהקרת, אבל חטאת נשאר. תוסות ורשי זה רק מהסקילה, והר"ן אומר ש... ולא מהקרת. והערך, זו שיטה שלישית, שאומר שהפטור הוא אפילו מהחטאת. והאמת שכשמסתכלים בגמרא עצמה, בגמרא עצמה בהתחלה, ברור שאיסי דיבר על החטאות. כשכתוב חייב אחת, חייב מה? חטאת או סקילה? ברור שחטאת. למה? כן, פעם, בדיוק. גם רשי וגם תוספות מאירים את זה. רשי בצדיק ב' ותוספות אצלנו. אין שתי סקילות. לכן אין מה לדבר על זה שאתה חייב רק סקילה אחת. לכן בהתחלה כשהבנו את איסי, היה ברור שאיסי מדבר על חיוב חטא, לא על משהו אחר. לכן לכאורה הייתי מצפה שגם במסקנה ששינית את הפירוש באיסי, ועכשיו אתה אומר שזה לגבי החילוק, סליחה, שאיסי מדבר על חילוק לחטאות, ויש לך... לא חילוק החטאות, שהוא מדבר על, 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 על אחד שאתה לא חייב, כן? אז גם שם לכאורה הייתי מצפה שהוא ידבר על החטאת. אם מה שכתוב חייב, זה מה שכתוב חייב. על מה הוא מדבר? על חטאת או על סקילה? לפי שאר הראשונים חוץ מהערך, בהתחלה חייב, הכוונה חייב חטאת, למסקנה הסופית החייב פירושו חייב סקילה. שיש אחד שהוא לא חייב עליה סקילה. לפי הערך, זה בסדר גמור. בהתחלה מדובר על חטאת וגם בסוף מדובר על חטאת. במובן הזה הערך יותר טוב מהם. אלא שיש את כל הראיות שתוספות מביא, שבאמת הן קשות על שיטת הערך. שהראיות שתוספות מביא מראות, ואין לי זמן להיכנס אליהן כרגע, אבל הן מראות שהפטור הוא באמת מסקילה, אבל בחטאת זה עדיין נשאר. כרגע אתה לא נכנס עכשיו, אבל...
רגע,
אבל...
אז תוספות ורשי הפטור הוא רק מסקילה ולפי הר"ן?
לפי הר"ן הוא גם מקרת. סליחה.
אבל הוא אומר שחטאת וקרת תמיד הולכים ביחד.
סליחה, רגע, שנייה אחת. לא, לפי הר"ן, לפי הר"ן, לפי הר"ן זה רק מסקילה. והר"ן מסביר את רש"י ותוספות. רש"י ותוספות כותבים מסקילה, הר"ן אומר רק מסקילה. כי קרת הולך עם חטאת. שיטה שנייה
זה... למרות שלכאורה הייתי יכולה להגיד שתוספות ורש"י אומרים גם קרת וגם סקילה, כמו שמופיע בגמרא.
הר"ן מסביר בהם לא כך, והסברה שלו זה שקרת הולך תמיד עם חטאת. חטאת הולכת תמיד עם קרת. אבל מגיע עכשיו רבנו תם ואומר, לא, גם מהקרת אתה פטור, רק חטאת. ועכשיו אפשר לחזור לרש"י ולתוספות ולהגיד, אולי הם לומדים כמו רבנו תם. זה כבר אין הכרח שהם לומדים כמו הר"ן, כי אצלהם לא כתוב במפורש, אוקיי?
רבנו תם או הר"ך?
לא שומע?
ערך
או רבנו תם? רבנו תם. רבנו תם אומר שיש פטור גם מסקילה וגם מקרת. לא מחטאת, אבל גם מסקילה וגם מקרת. הוא חולק על הר"ן בזה שהחטאת תמיד מגיע עם קרת. אוקיי? עכשיו, אחרי שיש שיטת רבנו תם כזאת, והוא כנראה גם יודע להסתדר עם הגמרות, אז אפשר לחשוב שגם רש"י ותוספות למדו כך. הם דיברו על הסקילה, אני לא יודע מה הם אמרו על הקרת. הר"ן אומר מסברה, ברור שעל הקרת הם לא דיברו. אבל רבנו תם, לפי רבנו תם, יכול שהם כן דיברו על הקראת, אז אני לא יודע. אז שתי השיטות אפשר לקרוא להם הר"ן ורבנו תם. עזבו את רש"י ותוספות שיכולים ללכת כמו כל אחד מהם. שיטה שלישית זה ערך, שהוא אומר שגם מהחטאת אתה פטור, אוקיי? ואז זה באמת אומר, לפי ערך, מה שאמרתי קודם, יש בהחלט, היה בהחלט מקום לזהות את זה עם רבי יוסי על הבערה לחלק יצאת, ללאו יצאת. כי אז באמת אין לא חטאת, לא סקילה ולא קרת, אותה המלאכה שעליה איסי דיבר, זה הבהרה. אוקיי? עכשיו, מה שקורה פה זה מה קורה להלכה. בפשטות, בהגמרה שלנו נראה שזה מובא להלכה, בלי חולק. דברי איסי. מה נפקמינה? יש נפקמינות גדולות. ואף אחד לא חולק עליהם.
אבל
והברייתא באה לומר אותם. הברייתא גם היא מתייחסת אליהם, זאת אומרת, נראה שבסתם עד הגמרא וכל התנאים מתייחסים לזה, או לפחות לא חולקים על זה, אז גם אם יש דעת יחיד, אבל לא מצאנו אף אחד שחולק עליו, אז זה לא דעת יחיד, אז זאת ההלכה. יש הרבה הלכות.
לא הבנתי, על איזה הלכה מדובר?
אף אחד לא חולק.
על איזה הלכה אתה מתכוון שאתה אומר? אבל איזה? שחייבים רק...
רגע, עכשיו אני שואל, מה פירוש ההלכה כמוהו או לא כמוהו? מה נפקא מינה? הראיסי בסך הכל אומר שיש אחת המלאכות שלגביהם לא חייבים סקילה, או כרת, או חטאת, כל מה שדיברנו קודם. אז בדיוק, הנפקא מינה היא מה קורה לגבי כל המלאכות. בגלל שאנחנו לא יודעים הרי איזו מלאכה הזאת, אז אם עשיתי מלאכת בורר, אי אפשר לסקול אותי עכשיו לפי איסי. לך תדע, אולי זאת המלאכה שעליה כתוב שאין סקילה. ולפי הרך, אפילו חטאת אני לא יכול להביא. בגלל שלך תדע, אולי זאת המלאכה שאין עליה חטאת. עכשיו, לגבי חטאת, יכול להיות שאני אביא מספק את החטאת. וזו שאלה, ספק חולין מעזרה, אפשר לדון. כי החטאת באה לכפר עליי, זה לא עונש. אני רוצה להתכפר, אז מצד ספק אני אביא חטאת. השאלה אם אפשר להביא ספק, חטאת על ספק. לא, השם מביאים על ספק איסור. פה יש ודאי איסור, רק יש ספק אם אני חייב עליו חטאת. וזאת שאלה גדולה אם שייך להביא חטאת כזאת. אבל יכול להיות שכן. אבל לגבי סקילה, הרי ברור שאם יש ספק אם אני חייב סקילה, לא סוכלים אותי. כל ספק הכי קטן פותרים אותי. התראת ספק בכלל. יש גם התראת ספק. יבואו שני עדים, יתרו בי, תשמע, אתה עושה עבירה, אתה תתחייב עליה סקילה. מי אמר לכם, אולי זאת המלאכה של איסי שאין עליה סקילה?
אבל זה בטוח שזה לא הגיוני התשובה הזאת, כי הרי אנחנו למדנו בעצמנו בגמרא שיש אפשרויות של סקילה. אם הדבר הזה היה נכון, אז אף פעם לא היו סוכלים בשבת. אז בשביל מה התעסקנו בסוגיה של רדיעת הפת, אם הוא צריך לסקול אותו או לא? הרי איפה זה ספק, ולכן לא סוכלים.
בסדר. אז אני דן כל...
לכן, זה בטוח שההלכה היא לא זאת לגבי הסקילה.
יכול להיות שעקרונית אני דן בחיובי הסקילה כשלעצמם. אחרי זה רק יש לי ספק, האם יש חיוב סקילה באותה מלאכה, זה דיון אחר, אז אני לא אעשם את זה. אבל יש בהחלט מקום לעצם הדיון ההלכתי. למה לא? הוא לא יישומי, כי בגלל, כמו היום, היום אין לי בית דין שסוקל, נכון? עובדה שאני לומד היום סוגיות שעוסקות בהלכות סקילה, אני לא יכול ליישם את זה. אין בית דין שעושה את זה. לא משנה, זה שני וקבל שכר. אני לומד את הסוגיה. אז גם שם אותו דבר. את צודקת שהייתי מצפה מפוסקים, בפרט הרמב"ם, להביא להלכה שבעצם סקילה זה עניין היפותטי, לא סוקלים על מלאכות שבת. בעצם מצד הספק בפרקטיקה לא סוקלים. עכשיו, שולחן ערוך, ריף, כל הפוסקים האחרים זה לא קושיה. כי הם לא דנים במה עשו בזמן שהיה בית דין, הם דנים בהלכות שנוגעות לזמן הזה, ובזמן הזה בין כל וכל לא סוקלים. אבל הרמב״ם פוסק הלכות מכל סוג שהוא. גם הלכתה למשיכה, גם הלכות שנהגו בזמן הבית, הלכות קודשים וקורבנות, והלכות סקילות ושריפות והכל. הרמב״ם הייתי מצפה שיביא את זה. הרמב״ם לא מביא, הוא כותב כדבר פשוט, שעל כל מלאכה, אם עבר עליה במזיד, חייב סקילה, נקודה, הוא לא מעיר הערה, אבל יש לנו ספק, ולכן בפועל לא סוקלים. משם זאת באמת ראיה. הרמב״ם הוא ספר הלכה, והוא פוסק הלכה, הוא היה אמור להביא את זה. זאת ראיה שהרמב״ם לא פוסק את זה להלכה. והשאלה היא למה? למה הוא לא פוסק את זה להלכה? הרי זו דעה מוסכמת, אף אחד לא חולק על זה, לא יודע, לא מצאתי מקור אחר. איזה מקור?
שאתה
הבאת המחרת. שמה? בסנהדרין, תכף, לאט לאט. אז לכאורה, לא ברור, למה הרמב"ם לא פוסק את זה להלכה? בעצם, חוץ מה... לא נכנסתי לגמרא בצדיק ב', אבל ראיתם אותה. יש שם מאמר ומעביר דלת אמות ברשות הרבים, ומה זה השלישי שם?
תולש,
כן. אז אלה שלושת המלאכות שגם לגביהם, יכול להיות שאין ספק כל המורה לשיטתו, אבל תשימו לב, גם עליהם יש מחלוקת המוראים. אז אנחנו עדיין בספק, גם לגביהם אנחנו בספק. המלאכה היחידה שהיא ממש לא בספק, בשורה התחתונה, זה רק הוצאה. כי זה כתוב אצלנו שזה לא מסופק, נכון? כי שלושת המלאכות ההם, נכון שיש המורה שאומר שאחת מהן לא מסופקת, אבל שני אחרים אומרים לא ככה. אז תכלס אני בשורה התחתונה עדיין מסופק. זה מעניין, כי כשהגמרא אצלנו אומרת שהוצאה היא מאלה שעליהם אנחנו לא מסופקים, משמע שיש קבוצה כזאת, בפועל, בשורה התחתונה אין קבוצה כזאת, רק הוצאה היא כזאת.
אבל ברשות הרבים זה לא
הוצאה? מה? לא הבנתי. לא, זה תולדה מסוימת של הוצאה. אז לגביה אין שאלה. אבל על הוצאה כן. בסדר? אז אני אומר, הנקודה היא ש... למעשה, אז זה רק הוצאה בעצם נמצאת בקבוצה שלגביה אין שום ספק. שאר המלאכות, אז תלוי, שלושת אלה שמוזכרות בדף צדיק ב', אז יש דעה מוראית אחת על כל אחת מהן שהיא לא מסופקת. אבל אם לא הכרענו במחלוקת בין שלושת המוראים ההם, אז מבחינתנו גם השלוש ההם מסופקות. ואז זה שרק על הוצאה אפשר לסכול, בעצם. כל זה לא מוזכר ברמב״ם.
אבל אין שום ברייתא כזאת, אבל מלאכות.
או, אז יש... לא, לא... לא מוכר לי, לא מוזכר. עכשיו הגמרא, אני כבר לא נכנס לצדיק ו', ואנחנו, הזמן שלנו עומד להיגמר, אז יש באמת את הגמרא, הגמרא בסנהדרין. המשנה שם אומרת, המחלל את השבת בדבר שחייבים הזדונו כרת והשגיא בתוך התת. זה מונים שם את כל אלה שחייבים סקילה, זה הנושא של המשניות שם בסנהדרין, אז ואחרי זה המשניות מפרטות, כן? זה משנה בנון ג', ושם מביאים את כל הנסקלים. ובמשנה הזאת זה פירוט על המחלל שבת, ודבר שחייבים אז לא נקראת בשגדתו חטאת. זה הגמרא שם מכלל דאי קמידי, זה חילול שבת הווה, ואין חייבים לא שגדתו חטאת ולא אז לא נקראת. דיוק, נכון? המחלל את השבת בדבר הזה, משמע שיש גם חילול שבת שהוא לא דבר כזה. מי זה? אומרת הגמרא, או תחומין לפי רבי עקיבא, או הבערה לפי רבי יוסי. מה עם יוסי בן יהודה? יש עוד מלאכה כזאת. זה לכאורה, זה לכאורה ראיה שהגמרא פה פוסקת לא כמו איסי, או שהמשנה אפילו הולכת לא כמו איסי. וזה יכול להיות מקור לרמב״ם שלא פוסק, כי תוספות פה על המקום, הרי מתייחס לזה, נכון? תוספות פה אומר, לא הביאו את איסי. רגע, שנייה, אני אעיר על הרר. כן, אז הוא אומר, דעה איסי, לאו למימר, דקול שחייב השגתו חייב חייב אז דונו מיתה, דעה איסי, דאמר בפרק כמה את השבת, עבוד מלאכות 40 חסר, זה תוספות, כן? תוספות שם בסנהדרין. ותוספות תופס שהגמרא שם לא חולקת על איסי. נכון? כי הוא מתקשה, למה לא הביאו את איסי? אז הוא אומר, לא, כי אצל איסי זה רק פטור מסקילה. רואים שהוא למד אגב כמו הרן. זה רק פטור מסקילה. בסדר? ואנחנו מחפשים משהו שפטור גם מקרת וגם מסקילה. אז הטענה היא שהתוספות באמת לא רואה פה סתירה מול איסי, אבל לפי הרך, הרך ברור שיש פה סתירה, כי לפי איסי יש משהו שברור שלא חייבים השגתו חטאת ולא הזדונו מיתה.
אם אני אפרש שאיסי, הוא אומר שזה פטור מחטאת, אז בעצם אני אומרת שהוא כן סובר שיש חילוק במלאכות. ופשוט הסיבה של הפטור היא בגלל הספק של החטאות, ולכן הוא מביא רק אחת.
לא הבנתי, עוד פעם, לא הבנתי?
אנחנו אמרנו בהתחלה שלפי איסי, אנחנו יכולים לטעון שהוא אומר שאין חילוק במלאכות, לכן מביא רק חטאת אחת. זה נדחה, אבל אני יכולה גם להגיד שאם הוא טוען שיש מלאכה אחת שיש עליה פטור מחטאת, זה הסיבה שבגללה מביאים רק חטאת אחת. בגלל שכל החטאות הן למעשה בספק, ולכן צריך, הוא חייב להביא רק אחת. כי יש הרי ואז, בגלל שכולם בספק, ולכן בעצם הוא אומר שיש חילוק.
לא, אבל אם אתה עושה את כל המלאכות 39, היית צריכה להביא 38 חטאות, לא אחת.
אבל יש לי 38 בספק.
לא,
כולם בספק.
אם עשית את כל ה-39, אז אחת מתוכם שאת לא יודעת מי, לא חייבת בחטאת.
ולכן כולם בספק,
לא,
כי בגלל שאני לא יודעת מי זאת, כולם בספק, כי כולם לא בטוח
חטאות חטאות. לא, אם עשית את כולם יחד אין שום ספק. אם עשית כל אחת מהאחרות לחוד, יש לך ספק, כי אולי היא האחת שאיסי דיבר. אבל אם עשית את כל ה-39, אז ברור שאת חייבת 38 חטאות. מה אכפת לי מי מהן זאת שפטורה? כן? לכן זה לא, אין פה שום ספק, אם עשית את כל המלאכות. אי אפשר לחבר את שני הפירושים בגמרא. בכל אופן, לענייננו, אז הפרי מגדים, הפניתי אתכם לפרי מגדים שם בפתיחה הכוללת, הוא מסביר את הרמב״ם, שהרמב״ם פוסק לא כמו איסי בגלל הסוגיה הזאת בסנהדרין, בין היתר. כי הסוגיה הזאת בסנהדרין זה המקור שחולק על איסי, אוקיי? ואז באמת יוצא שאיסי הוא לא להלכה, ואין לנו ספק על כל המלאכות, והכל בסדר. עוד פעם אני אומר, אם אני מחבר את איסי עם רבי יוסי, של הבערה ללאו יצאת, אז למעשה גם השאלה הזאת מסנהדרין לא עולה. כי הביאו את רבי יוסי, שזה בדיוק איסי. אז אין שאלה למה לא הביאו את איסי.
אין ספק.
מה? כן, אבל עדיין, גם בלי הרח, את עדיין יכולה להגיד שהיו צריכים להעיר על איסי. זה לא, לא קושיה כל כך חזקה, אבל זה עדיין, היה מקום להגיד שאולי רואים בסתמה שהגמרא חולקת. אוקיי. אני עוצר כאן.
תודה רבה.
להתראות. אז אני אעדכן. לא, יום חמישי בכל מקרה זה בזום, כי זה רק ימי שלישי מדובר, וגם לגבי יום שלישי הבא אני עוד אעשה פה איזה בירור לראות מה קורה, כי זה לא ככה לדעתי, לא סביר. לא סביר רק שוב. כן. עוד פעם, אלה שלא יכולות, לא יכולות. אלה שלא יכולות, לא יכולות. אבל מי שיכולה אמורה להגיע בימי שלישי. עכשיו, ברגע שיש כאלה שלא יכולות, אז זה יצטרך להיות גם בזום. לכן כל הסיפור הזה פה... רפואית או משהו... אוקיי. טוב, אוקיי, אז להתראות.